שלום, אנחנו לומדים את מאמרו של הרבש, מהו חומרת איסור לימוד תורה לעקום. בספר כתבי רבש כרך א' הוא מופיע בעמוד 489. כמו כן תוכלו למצוא אותו באתרים שלנו, סביבה טובה, וכן במערכת הערבות. דרך האתרים תוכלו גם לשלוח אלינו שאלות בשידור היי. כאן באולם הלימוד, כל מי שירצה אחר כך לשאול שאלה, מתבקש לקום, להזיק את המיקרופון קרוב לפה, ולדבר בקול רם וברור. מהו חומרת איסור לימוד תורה לעקום? חז"ל אמרו, אמר רבי עמי, אין מוסרין דברי תורה לעקום, שנאמר, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום. ובסנהדרין, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. והקשה הגמרא שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים לא נאמר, אלא האדם. הלמדת שאפילו עקום ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ויש להבין זה בדרך העבודה. לפי הכלל, שבענייני העבודה, לומדים את כל התורה באדם אחד. וכפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו. כלומר, שהוא כלול מכל 70 אומות העולם. אם כן, מה נקרא ישראל ומה נקרא עקום באדם עצמו? ועוד קשה על דרשת רבי מאיר, שמביא ראיה מהכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הלא רבי שמעון דורש, אדם נקרא ישראל. הוא מביא ראיה מהכתוב, אתם קרואים אדם ולא אומות העולם. אם כן, איך מביא רבי מאיר ראיה ממילת האדם? שכוונתו על עקום. והתוספות שם בסנהדרין רוצה לתרץ שיש הבדל בין אדם להאדם. ורש"י מפרש שלא יהיה קשה מרבי שמעון שאומר אדם משמע ישראל, פשוט דלת לרבי שמעון שאדם משמע דווקא ישראל. וגם יש להבין את ההבדל הגדול שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר. שרבי יוחנן אומר עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. ולרבי מאיר הוא דומה לא כסתם ישראל אלא ככהן גדול. הייתכן? שיהיה יותר גדול מסתם ישראל. הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר שאל לרבי שמעון אביו, כתוב, לא עשה חן לכל גוי. אבל יש לשאול, כיוון שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל, הרי הוא כפל לשון. ומשום שהתורה שהיא תמונה עליונה היקרה שמו ממש, על כן התורה כולה סתומה וגלויה, שיש בסוד ופשט בסוד שמו. ועל כן ישראל הם בשתי מדרגות, דהיינו סתומה וגלויה. שלמדנו. ג' מדרגות הן המתקשרות זו בזו, שהן א' הקדוש ברוך הוא, ב' התורה, ג' ישראל. וזה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. שתי מדרגות הן. אחת גלויה, שהיא מדרגת יעקב, ואחת סתומה, שהיא מדרגת ישראל. ומה רוצה הכתוב בזה? הוא משיב, אלא כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש, נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. זה שכתוב מגיד דבריו ליעקב, אבל חוקיו ומשפטיו לישראל, שהוא במדרגה עליונה יותר. ועל כן חוקיו ומשפטיו לישראל, שהם סודות התורה. בחוקי התורה ונסתרות התורה, שלא צריכים לגלות זה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה יותר, כראוי. ומה לישראל כך שאין מגלין התורה, אלא למי שהוא במדרגה עליונה? לעמים עקום על אחת כמה וכמה. ובעוד שם ג' כתוב, בוא וראה. דבר ראשון שבתורה שנותנים לתינוקות הוא א' ב'. זהו דבר שאין בני העולם יכולים להשיג בבינתם ולהעלותם על רצונם. ובכדי להבין את הנעל צריכים קודם כל לדעת מהו ישראל בעבודה ומהו עקום בעבודה. חז"ל דרשו על הפסוק, לא יהיה בך כל זר ולא תשתהווה לכל נחר. איזהו כל זר שיש בגופו של אדם? הווה אומר, זה יצר הרע. משמע מכאן שעקום נקרא היצר הרע. כלומר, כשמדברים מגוף אחד, נמצא שעבודה זרה שנקרא כל נחר או כל זר, הכל נמצא באדם. ולפי זה יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום, שהוא היצר הרע, ובחינת ישראל, שהוא היצר הטוב. אולם, יש להבין, מדוע נקרא היצר הזה שמפתה את האדם לענג עצמו, ושיהיה לו הנאה מהחיים בשם רע? הלא, הוא אומר לאדם, שמע בקולי, אז תהנה מהחיים. אם כן, מדוע הוא נקרא בשם יצר רע? וגם בשם כל זר. ומהו הקשר בין עבודה זרה ליצר הרע? ומדוע הוא נקרא בשם אלוקות שעובדים ומשתהבים לו, כמו שעובדים לעבודה זרה? ידוע שיש שני מלכים בעולם. א', מלך מלכי המלכים, ב', מלך זקן וכסיל, שהכוונה הוא על יצר הרע. וזה מכונה גם כן שתי רשויות. א', רשותו של הקדוש ברוך הוא, ב', רשותו של האדם. כשאדם נולד, אמרו הזל, נולד תכף עם יצר הרע. כמו שכתוב, לפתח התת רובץ. שפירושו בזוהר הקדוש, שתכף שיוצא מפתח הרחם, בא לו יצר הרע. ויש לפרש על דרך העבודה, שתכף מיום שנולד האדם, עובד ומשמש בכל לב ונפש את יצר הרע שבקרבו. אולם ידוע שיצר הרע אינו אלא הרצון לקבל שישנו באדם, כמבואר בהקדמת ספר הזוהר. ואדם, מתחילת לידתו, אין לו אלא מטרה אחת, לשמש את הרצון לקבל. היינו, שכל החושים שלו נתונים איך לשמש את המלך זקן וכסיל כנל. וכמו כן הוא משתהווה לו. כלומר, שהעניין השתהווה נקרא שמכניע את הדעת ושכל שלו בפניו. זאת אומרת, אפילו שהוא שומע לפעמים שצריכים לשמש למלך מלכי המלכים, ואפילו שיש לפעמים שהשכל והדעת מחייבים שהעיקר מה שנולדנו בעולם אינו לשמש את הרצון לקבל, מכל מקום מכניע את הדעת הזה ואומר, הגם שהיגיון מראה לי שלא כדאי לעבוד ולשמש כל ימי חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת, שהגוף אומר לי, עזוב את כל מה שקיבלת מפי ספרים או מפי סופרים שצריכים לשמש את הבורא, אלא כמו אז, כן עתה, ואל ימרה את פי של הרצון לקבל, אלא עבוד אותו בלב ונפש. נמצא שהאדם משתהווה לרצון לקבל, כי זה שמכניע את הדעת. זה נקרא השתהווה. וזה נקרא שאדם עובד את כל זר, שזהו זר מהקדושה. וכן הוא נקרא כל נחר, שהוא נוכרי מקדושה. והאדם העובד אותו נקרא אז בשם נוכרי או עקום, וזה כל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין כל זר נקרא דבר שמבחוץ, שהוא עובד לדבר שהוא מבחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא בזה שהוא עובד ומשמש את גופו הנקרא רצון לקבל, שזה נמצא בגופו של אדם, זה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי או עקום. והוא מטעם שאין לו שום שייכות לקדושה. כי קדוש נקרא הבורא, כמו שכתוב, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם, שפירושו, פרושים תהיו. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, הנקרא השתוות הצורה, צריך האדם גם כן להיות משפיע. וזה נקרא קדושה. נמצא לפי זה. מי שעובד ומשמש את הרצון לקבל, ועושה אותו לעצם, כלומר שהוא אלוקי שלו, ורק אותו רוצה לעבוד בלב ונפש. וכל מה שהוא עושה, בין במעשה די להשפיע אפילו, אין לו שום חשבון מהמעשה די להשפיע, אלא לפי מה שיצמח מזה טובת הנאה לרצון לקבל שלו. ואינו מסיח דעת ממנו חס ושלום, אלא הוא דבוק באמונתו שרק אותו צריכים לעבוד כנל. אפילו שהדעת מחייב אותו שלא כדאי לעבוד אותו, מכל מקום אין בידו כוח לבגוד באלוקיו שמיום היוולדו הוא עובד אותו. לכן נקרא זה אמונה, היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מדעת. ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו שהוא דבוק בו מעת היוולדו. וזה נקרא גוי או נוכרי. בישראל נקרא מה שהוא ההפך מכל זר, היינו ישר כל, שפירושו שכל כוונתו הוא שהכל יהיה ישר לאל, כלומר שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם, ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל, ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל נקרא יצר הרע, מתאים לו, משום שהוא גורם לו רק רע. היינו, עד כמה שהוא משתדל למלות רצונו בכדי שלא יפריע לו מעבודתו, שהוא רוצה להיות עובד השם, הוא להפך. כלומר, מזה שדואג לתת לו כל פעם מה שהוא דורש ממנו, והוא נותן לו מטעם שחושב שעל ידי זה הוא לא יפריע לו, אז רואים ממש להפך, שהמקבל הזה מקבל תוספות כוח ממש מזה שהוא מספק לו את צרכיו. היינו שנעשה יותר רע. ועתה הוא רואה איך צדקו חז"ל במה שאמרו, טוב לביש לא תעביד, שפירושו לאדם רע לא תעשה טוב. וכמו כן אצלנו, שלומדים הכל באדם אחד, יהיה פירוש שאסור לעשות טובות לרצון לקבל, שהוא יצר הרע. מסיבת שמכל טוב שאדם עושה לו, יש לו אחר כך כוח להרע לו, והוא משלם רע תחת טובה. והם כמו שתי טיפות מים. כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות לו רעות. אולם האדם צריך תמיד לזכור, מהו הרע שהמקבל גורם לו. ומשום זה מוטל על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ולהאמין בזה שהבורא יש בידו לתת טוב ועונג עד בלי די. כמו שכתוב, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. והסיבה מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת, ידוע שהוא מסיבת שינוי צורה שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל. שזה גורם בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג. ובכדי שלא תהיה נהמה דקיסופה, נעשה תיקון המכונה צמצום, שהוא שלא לקבל, אלא בעל מנת להשפיע נחת רוח לרצו, שזהו נקרא השתוות הצורה. כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. פירושו, כמו שהבורא הוא המשפיע ואין לו שום עניין של קבלה, כי ממי יקבל, כן האדם צריך להשתדל להגיע לדרגה זו, שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים הראויים לקבל שפע עליון, שהוא שם כללי של הטוב והעונג, מה שהבורא רצה לתת לנבראים. שבאופן כללי השפע מתחלק להי בחינות, הנקראות נרן חי. ולפעמים הן נקראות בשם נרן, או סתם מכונה השפע העליון בשם נשמה, והמקבל את הנשמה נקרא גוף. אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. ובאמור יוצא, מי הוא המפריע מלקבל את הטוב ועונג הנ"ל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שהוא מפריע, שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, הנקרא קבלה ועל מנת לקבל, שעל בחינה זו היה הצמצום, לתקן את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, שאז הוא דומה להמשפיע. ויש כאן השתוות הצורה המכונה דבקות, שאז על ידי דבקות בהבורא, האדם נקרא שהוא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. ועל ידי המקבל שבו הוא נפרד מחיי החיים. ומשום זה אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו מיהו המפריע שלא ייתנו לנו את החיים. זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנ"ל. נמצא שכל הצרות והרעות שאנו סובלים הוא הגורם. מובן מאליו שמתאים לו השם יצר הרע, משום שהוא גורם לנו כל הרעות. נצייר לעצמנו אדם חולה שרוצה לחיות. ובכדי להציל את החיים שלו, ישנה רק תרופה אחת, שעל ידה הוא יזכה להחיים. אחרת הוא מוכרח למות. ויש אדם אחד שמעכב אותו מלקבל את התרופה. בטח האדם הזה נקרא איש רע. אותו דבר אצלנו. בזמן שאדם בא לידי ידיעה שרק על ידי רצון להשפיע יכולים לזכות לחיים הרוחניים, ששם נמצא הטוב והעונג האמיתיים, והרצון לקבל הזה הוא מעכב אותנו מלקבל. באיזו צורה אנו צריכים להסתכל עליו? בטח שאנו צריכים לראות בצורת מלאך המוות. כלומר שהוא הגורם שלנו שלא נזכה להחיים. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהמקבל שלנו הוא הרע שבנו, והוא רוצה להיות ישראל, כלומר שלא רוצה לעבוד עבודה זרה, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, ורוצה לחזור בתשובה על מה שהיה כל הזמן עובד עבודה זרה, ורוצה להיות עובד השם. ובמצב זה, שהוא רוצה לצאת משליטת היצר הרע, מה עליו לעשות? על זה באה התשובה, מה שאמרו חז"ל. כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תטיב, סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח התת רובץ. זאת אומרת, שרק על ידי עסק בתורה, יש בסגולה לצאת משליטת היצר הרע, ולהיכנס לקדושה. ובאמור יוצא, שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה. היות ששני דברים הופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מה שכתוב, וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים. לא זכה נעשית לו שם מיתה. ומשום זה, כשאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיתה. אבל קשה להבין, איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה? עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא, היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עסק בכלל בתורה? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיתה. הייתכן להיות דבר כזה? וקושייה זו מובא בהקדמה לתעס. אמנם דבריהם אלו צריכים באור להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מתרחתו ויגיעתו חס ושלום, אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לא לסם המוות, שדבר זה מתמיה מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות. דהיינו לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מהמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו. כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה לכלים דהשפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנחנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בהזל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע ויהיה עובד השם. היינו שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו ויזכה לדבקות השם. היינו שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה שאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים. משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן. אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו, מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק, ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים. כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים. ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים. אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא. שאם חס ושלום סובל משהו, אומר לקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה, ומשום זה יש לו תמיד תרעומת, הנקראת מהרהר אחר השכינה, על הבורא. ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק, להיבטל להשם, וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם, בכל מה שחסר לה, מקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלאותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי שאומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על התרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו, מטעם שאצל עקום, היינו מי שלומד תורה, ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו ולעבוד אותו בלב ונפש, זה נקרא עבודה זרה. וזהו כמו שכתוב, שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה, חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם, מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו עקום שעוסק בתורה חייב מיתה שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע הוא אומר שהוא ככהן גדול? הוא סתם כהן, לא נקרא מעלה גדולה. וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן, שסובר שחייב מיתה. אלא ההפלגה הזו, שהוא ככהן גדול, מהו הטעם שלו? ב' שהמפורשים שואלים, הלו, הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלו רבי שמעון אומר שהאדם משמע דווקא ישראל ולא עקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר, עקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפירשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא עקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה, הוא עובד את עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל. שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה. מכל מקום, הוא מכניע את הדעת שלו, הוא משמש אותו כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא על ידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד ויהיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול. הוא מביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם והי בהם. שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם והי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים, ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה, שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זהו כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם. עליו כיוון הכתוב שאם יעסוק בתורה, הוא יהיה ככהן גדול. לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד, שנקרא כהן. כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות. וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון. מה שרבי מאיר אומר, אפילו עקום. וכפי שהסברנו, אדרבה, עקום כזה, ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו, שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה. ממש, כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע. זאת אומרת, שכל מחשבותיו ורצוניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת, היינו שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא, כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנת לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך. שתצא מהגלות שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו. והטעם הוא אדרבה. ולפי זה יהיה הפירוש מה שאומר אפילו זה לדעת העולם. אולם, אליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי, שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש הנ"ל, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת עקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, לעקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה. ולומד זה ממה שכתוב, לא עשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה עליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם. ותגיד לבני ישראל, כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם. כי יעקב מדרגת וק. וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו לנקבות, ותגד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגד לבני ישראל, הוא כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל, היינו הזכרים, הבאים מצד הרחמים. על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבין את ההבחן בלשון הזוהר הקדוש, שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים עמו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים עמו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, וישראל הוא רחמים, שאגדה הוא רחמים. אומר יעקב הוא בהינת וק, וישראל הוא מדרגת גר. ועל כן כתיב, ותגד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי אגדה רומז לחוכמה. ונבאר תהילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש. מהי בחינת יעקב? ואומר, א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה התחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה, סדר העבודה שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, הוא לדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע? מצב א' של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה בחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר, ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום. אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה. כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא. והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם. והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה. כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה. מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות. והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם. בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה ועבודה שלו, הם גורמים לו שלמות. וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה הזו היא הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי, שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשמול את עצמו. ומילה פירושו שחותך את העורלה. והעורלה זו נקראת השלוש קליפות הטמאות הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת. שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות העורלה הזו. ועל זה אמר אבי ומורי זצ"ל שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור, שהאדם יוכל לכרות את העורלה. וזה שכתוב, וחרות עמו הברית. ופירוש עמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו. אבל האדם צריך להתחיל. אולם, אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור. אם כן, עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא, כידוע, אין אור בלי כלי. וכלי נקרא חיסרון. כי במקום שאין חיסרון, לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש, האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון. ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון. ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וחרות עמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן כמבואר בתעס, שפירושו הוא שאור העליון שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר אז רואים את האמת, שהעורלה שהוא הרצון לקבל הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית. וזוהי העזרה, מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטרם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי השפעה, היות שאחד מתנגד לשני. ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העורלה, הנקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון שני. היינו שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע. וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה. וזה מכונה שאימו נותנת האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה שהן כוח הביטול של הרצון לקבל, והן הכוח שיוכל לעשות מעשים של השפעה, נותן העליון. היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן, נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון. בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה, שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. ובמצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה. הגם שהם עוד לא נבשעו, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%, אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנל שעבר עליו הבית בהינות, א', הסרת הרע שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו מדרגת וק, שנבחן להצים מדרגה, כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דה השפעה בעל מנת להשפיע. שהוא יכול לשמש גם עם כלים דה קבלה בעל מנת להשפיע. והיות אחר שנימול הוא השיג רק כלים דה השפעה שיהיו בעל מנת להשפיע, לכן נבחן זה רק למדרגת וק. וזה נקרא מדרגת יעקב. וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה. שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, בכדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמול את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, כנל. ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. וזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה. היות שמדרגת יעקב נבחנת, שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה שהם כלים זקים. לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן, בחינת ישראל. הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א', מדרגת גר, שלמות הכל, ב', זכרים, ג' רחמים, ד' דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר. היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות, המתהלקים לראש וגוף, הנה הראש נקרא גר, היינו כתר, חוכמה, בינה. והגוף נקרא זת, והם שני הצעי מדרגה. ומשום זה נבחן למדרגה תחתונה, וק, ומדרגה עליונה, גר. וידוע, כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה. וזה סימן שחסר גר. ומשום זה, כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. ב' דרגת זכרים. בכל מדרגה יש ב' מיני כלים. זקים שהם כלים דהשפעה, עבים שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר, רק אם נותנים עליהם את הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, המרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן, כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג. דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, ומשום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן נקבה נקרא דין. מה שאין כן, זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה, ובחינת הדין נעבר מהם, ומשתמש עם הכלים בעל מנת להשפיע, וזה נקרא רחמים. וזה נקרא שהדין הקודם נמתק במידת הרחמים. שזה נקרא שהוא עכשיו במדרגת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן זכר נקרא רחמים. ובאמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו אמירה היא מצד הדין, ותגד לבני ישראל, שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י בשם מחילתא, אלו הנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגד לבני ישראל לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש, מה שכתוב לנשים בלשון רכה הוא כנ"ל, שבחינת נקבות שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגידין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכותב הזוהר הקדוש שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמין. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה, שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר. וכשמתגברים על הכלי קבלה, שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים.
רוצה שקבוצה להגעת הבלחות מרבי סקילים וגם עוד ישרום סורי דק חטבת שם חלה בבעמד כליסון דרסה צצת בנקב הנמתדרי რომელიც მიღების მდგომარეობით არის, რათქმა უნდა მათზე სამართალი გამგებლობს და აკრძალულია მისი გამოყენება. მეოთხე, დახშული საფეხური ზედა, რომელსაც ეწოდება თორის საიდუმლოება. დახშული ამას ეწოდება საუბარი იმაზე, რომ მიხედავთ იმისა, რომ ადამიანი უკვე თავისთავად წინ დაცვეთილია და დაიმსახურა იმას, რასაც ეწოდება ფშად, ანუ იყოს უბრალო იუდეველი, ანუ ამას ეწოდება, რომ იგი მივიდა იმ მდგომარეობამდე, თუნდაც იგი აღარ მუშაობს კეთილთაყვანის მცემლობაზე, არამედ შემქმნელს ემსახურება ყოველი მხრიდან. დახშულია მის წინაშე ხოხმის, ანუ სიბრძნე, რომელიც მიღების კინიმებში ვლინდება. Он машин родесат ის ვინც დაიმსახურა ზედა საფეხური, ანუ აქვს შესაძლებლობა გადალახოს მიღების სურვილი, სწორედ ამ კინემებში, ამ ჭურჭელში ვლინდება ორ ხოხმა, ანუ ხოხმის სინათლე, რომელსაც თორის საიდუმლოებები ეწოდება. სწორედ ამაზე ლაპარაკობს წმინდა ზოარი. დიახ, სწორედ იქ მოიცავს მთელს ისრაელს, საუბარია იმაზე, რომ სიბზნე არის, ილაპარაკო ამაზე და ამ სიბზნეზე, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის ხოხმაზე, ჩქვაზე, როგორც წერია. დიახ, შეგახსენებ თქვენს კავშირს და სწორედ აქიდან ნათქვამიდან გამოდის ის, რაც თქვენს აბძალულია, რომ კერპთაყვანის ცემლებს თორა ასწავლო. Тех самушаус хрес ყველაფერი უნდა იხსნას იმით, რომ შეუძლებელია თორა შეასწავლო კერპთაყვანის ცენტრს, ისე როგორც თქვა ჩემმა მამამ და მასწავლებელმა. მაშინ როდესაც ვლაპარაკობთ სამუშაოს საკითხებზე, სწორედ იმ ადგილზე, სადაც წერია, რომ აკრძალულია, ნიშნავს, რომ შეუძლებელია. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც წინ დაცვეთა ხდება, არის ორი საფეხური, რომელსაც ეწოდება ზედა და ქვედა, ანუ რასაც ეწოდება საიდუმლო და უბრალო.
მამარ
რავი სტატია. ძალიან, ძალიან.
ძალიან.
ძალიან სრულყოფილი სტატია.
Маусим.
Рабиди Ахрас Вакетепт.
Ата лом винчен лорзилану тальшилот.
Рави, შენ არ გესმის, რომ მე არ მინდა პასუხი გაგცეთ შეკითხვებზე? დიახ, ეძებ, ეძებ, იქ და იქ მონახე პასუხი.
ტოვ.
კარგით.
טוב.
דבי קרגית. רס וקטפט. שם דגי נצילי להריז, גא קוויטיליס. דבי גא קוויטיליס, שם דגי נצילי הסורת. ומצדה בקונגרסיס, התויס ומרדבית צמנית סוד נזזבית.
טוב. בוא נעבור לחלק הבא.
Харгет когда видит какой-то или чем дегнаться, за меня начинаем гадавать какой-то или чем дегнаться, за меня акцент пора дреба. Меня гагах селотром шабат так вира страмети да страмети мейси. Чатар дебам соплю конгресс и сахелат. Мал дебит сменить сод на зазевит детали без той туши или башеб зандит. А дальше конвеншн центри кли. Симгара шева слота, когда видит какой-то или чем дегнаться, за
Thank you.